עכשיו ב-103 FM למבוגרים בלבד עם דני דבורין. 103
בוקר טוב ושלום למאזיני רדיו 103 FM, כאן דני דבורין. הפעם אגיש לבד את התוכנית מפני שיעל חביב שלנו מצויה בחופשה, היא תשוב בעוד שבועיים. אני מקווה שהיא תגיע לכאן תאונת אנרגיות מחודשות. לאחרונה הזדמן לי לקרוא על ארתור רובינשטיין, שנחשב לאחד מהפסנתרנים הגדולים ביותר בהיסטוריה. הוא נפטר ב-1982, בהיותו בן 95. בעיניי מצא חן משפט שבו התייחס רובינשטיין לחיים. כך הוא אמר, גיליתי את סוד האושר ועדיין אני מחזיק בו. אהבו את החיים והם בתמורה, יחזירו לכם אהבה. אנשים, כך הוא המשיך ואמר, תמיד רוצים להציף תנאים לאושר, ואילו אנוכי אוהב את החיים ללא תנאים. מי יודע, אולי זו אחת מהסיבות לכך שרובינשטיין הגדול חי 95 שנים, ואישית שמחתי לקרוא בפניכם את דבריו הכל כך אופטימיים. איתנו בשידור היום העורכת והמפיקה מאירה פרץ. האחראי על השידור הוא אריק בן דוד, העורך הדיגיטלי עידו טבת ועורך המוסיקה יואב חנני. ומכאן נעבור לנושא הראשון. דוח אלם השנתי מציג תמונת מצב עגומה בישראל, לפיה אחד מכל שלושה נערים מתמודד עם מצוקות נפשיות חריפות. האם בני הגיל השלישי יכולים לסייע מניסיונם לאותם נערים? על כך תנסה להשיב לנו גיא ניר, שהיא מנהלת מחוז ירושלים דרום של אלם. בוקר טוב גיא.
בוקר טוב דני, מה שלומך?
בהתאם לנסיבות הכל בסדר, אבל כמובן הכל בפרופורציות. אז גיא, נצא לדרך ברשותך. מעניין אותנו לדעת האם אתם באלם מנסים לעזר בבני הגיל השלישי במאבק מול המצוקות הנפשיות של אותם צעירים.
אז אני אגיד דבר פשוט. קודם כל, אלם היא עמותה שמבוססת על התנדבות, וגם הבני השלישים מתנדבים אצלנו בפרויקטים שלנו. החיבור בין אנשים מהגיל השלישי לבני נוער הוא חיבור שיש בו הרבה מאוד קסם והרבה מאוד ידע וניסיון מצד אחד של המתנדבים, ומהצד השני איזושהי למידה וחדוות נערות מהצד של הנערים. אז זה ככה אולי הדבר האוטומטי הראשון שאני אלך אליו, אבל אני גם חושבת, אנחנו נדבר על זה רגע גם בהמשך, שגם מי שלא מתנדב ויש לו נכדים יכול לעשות הרבה מאוד גם בלי אלם. זאת אומרת, יש לו הרבה מאוד השפעה על הנכדים שלו, ואולי בהמשך אנחנו ככה נדבר, נרחיב יותר על מה הוא יכול לעשות ובאיזה נושאים הוא יכול לדבר.
אז אולי זה הזמן להרחיב, למה לא גיא?
אתה התחלת עם העובדה שבאמת אחד מתוך שלושה נערים מתמודד עם מצוקה נפשית, וזה נכון. אנחנו בעצם רואים מתחילת המלחמה עלייה בכל מה שקשור למצוקות נפשיות, לחרדה, לדיכאון, לבדידות. אלה בעצם שלושת הדברים המשמעותיים ביותר שאנחנו רואים. מטרידה אותנו במיוחד התופעה של הסתגרות בתוך הבתים, בני נוער שהתנתקו מכל מה שקשור לפעילויות החברתיות שלהם, ואז הם באמת רואים יותר את המשפחה. אבל הם מטרידים אותנו כי אנחנו לא רואים אותם. אנחנו וגורמי המקצוע, החינוך, הטיפול, אנחנו לא פוגשים אותם פיזית, ואז הרבה יותר קשה להגיע אליהם. אבל הם ממשיכים לדווח לנו על החוויות האלה, שכמובן נובעות גם מהמלחמה עצמה ומכל מה שעברנו בשנה האחרונה, אבל גם צריך לומר מהחמש שנים האחרונות שהיה כאן באמת, הגיע כאן משבר אחרי משבר, זה התחיל בקורונה ובהסתגרות היזומה, והמשיך דרך המשברים החברתיים והביטחוניים שחווינו כאן עד באמת למלחמה שעדיין ממשיכה.
עכשיו, האם את יכולה לפרט מה הן אותן מצוקות נפשיות? כי דיברנו עד כה, את יודעת, בכללי מה שנקרא, אבל אולי קצת פרטים, האם אלה בעיות כלכליות, האם זה המתח מהמצב, ובכלל, מה ניתן לעשות כדי להחזיר אותם למסלול?
אז אתה אמרת, באמת גם חלק מהדברים שבגללם אנחנו רואים את המצוקות הנפשיות האלה, כמובן שחשיפה, בני נוער נחשפים ונחשפו לכל מיני סרטונים ברשת, דברים שגם אנחנו נחשפנו אליהם לאורך התקופה, ומעוררים הרבה מאוד חרדה, חוויה של ערעור של תחושת ביטחון, טראומה ישירה, יש כאלה שחוו המפונים מהדרום ומהצפון, וגם טראומה עקיפה. הדבר הזה גורם באמת לקטיעה של רצף חיים, לחוויות של ערעור של התא המשפחתי הרבה פעמים כשאבא יוצא למילואים או אמא יוצאת למילואים, ושל ניתוק ממסגרות שהן מסגרות שהם מכירים, ומכריח אותם להסתגל מחדש. לפעמים ההסתגלות הזאת לא עובדת, היא לא מצליחה, זה קשור גם לחוסן, ובאמת אנחנו רואים את התופעה הזאת. עוד משהו שקשור למצוקות הנפשיות האלה, קשור בחוויה של אובדן. בעצם הרבה מאוד אובדן סביבנו, הרבה מאוד אובדן סביב בני נוער, הרבה בני נוער שמכירים אנשים שמתים, וחוויית המוות בגיל הזה במיוחד היא לא פשוטה, היא משפיעה על הזהות, והיא מעוררת הרבה שאלות שמעוררות חרדה וטראומה, בדיכאון וחוויה של בדידות.
גיא, כאן מתבקשת שאלה שלי. כיצד אתם נכנסים לתמונה ומה ביכולתכם לעשות?
אז אנחנו בעצם מנסים לייצר מרחבים שהם מרחבים שמאפשרים לבני נוער גם רגע לצאת מהעולמות של הבדידות, כשיש גם מבוגרים ויש גם בני הגיל שלהם בקבוצת השווים, מגיעים לתוך המרחבים שלנו, בין אם זה מרכזי נוער, בין אם זה ככה צוותים שלנו שמסתובבים במרחבים האחרים, בבתי הספר וברחוב, אנחנו פוגשים אותם, אנחנו מדברים איתם, אנחנו בעצם המטרה כאן היא בהרבה פעמים הפגה של חוויית הבדידות, וכמובן כל מה שקשור להפניות לגורמי טיפול, לגורמי חינוך, לגורמי רווחה, גם זה מאוד משמעותי בהקשר הזה. אני גם אגיד שהמענה שלנו בדיגיטל, שהוא מענה מאוד ייחודי והוא מאוד משמעותי בעולמות האלה של בדידות והסתגרות בחדרים, כי בעצם מה שאנחנו לא מצליחים להגיע במרחב הפיזי, המענה הדיגיטלי שלנו עושה, סך הכל בשנה האחרונה יצר כ-13,000 קשרים, בין אם זה קשרים שבני נוער פנו אלינו, ובין אם זה קשרים שאנחנו איתרנו בתוך הרשת החברתית, ודרך הרשת החברתית אנחנו בעצם מנסים גם לייצר איזשהו מבוגר משמעותי שמפיג את חרדה ובדידות.
יפה, עכשיו כיוון גיא שזמננו הולך ומתקצר, כי ממתינים לנו עוד כמה וכמה נושאים, שהכינה עבורנו מאירה, אני רוצה לשאול כיצד אם מישהו נמצא במצוקה, כי דיברת על המענה הדיגיטלי, כיצד, כדי שכל מי ששומע, כיצד ניתן להגיע לאותו מענה בתכלס?
אז אפשר לכתוב אלם דיגיטל בגוגל, מאוד מאוד קל, או אלם בכלל בגוגל, יעלה לכם את התוצאה, להיכנס, יש שם קישורים לתוך המענה הדיגיטלי שלנו, וזה באמת מאוד מאוד קל, וגם ברשתות החברתיות אפשר למצוא אותנו באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק לבני נוער, אנחנו נמצאים גם שם.
יפה, גיא אמר דברים חשובים, אני מקווה ששומעים אותנו, אני יודע ששומעים אותנו, ואתם עושים עבודת קודש. תודה לך גיא.
תודה לך, שיהיה בוקר טוב ושבת שלום.
יפה, ומכאן נעבור לנושא הבא, שהוא נושא שונה לחלוטין. עמותת למענם פועלת למען שורדי השואה ומעניקה להם שירותי רפואת מומחים ללא עלות בכל רחבי הארץ. איתנו על קו הטלפון רז אביטן קץ, שהוא מנכ"ל עמותת למענם. בוקר טוב לך רז.
בוקר טוב דני, ותודה על הבמה החשובה לכל היוזמות הנפלאות שעולות בתוכנית שלכם. תודה
יפה,
רבה.
יפה, תודה. תמיד טוב לקבל מחמאות, כי זה נותן לנו את הפוש להמשיך לעבוד ולעשות את מה שצריך לבצע. אז ברשותך, קודם כל, איזה סוגי סיוע רפואי אתם יכולים להעניק לאותם שורדי שואה?
אז ראשית נתחיל לומר שיש 120 אלף שורדות ושורדים במדינת ישראל נכון להיום, כאשר הגיל הממוצע הוא 86. העמותה הוקמה מתוך מצוקה חברתית אמיתית, אי שם בקורונה, בסגר הראשון, כשראינו שמקרים קשים של שורדי שואה ואזרחים ותיקים שנפטרים לבד בביתם, בלי מענה כשהם בסגר, בלי שום אפשרות למענה רפואי, ואת העמותה הקימה רופאה מתנדבת, דוקטור תמרה קוליץ, מאיכילוב, שליוותה כמה שורדי שואה וראתה שהצורך הוא אדיר והוא בפריסה ארצית, ופנתה לרופאים, ולמעשה אלפי רופאות ורופאים התנדבו לעמותה, מעל 1,500 היום שמטפלים בהתנדבות, בחמלה ובאהבה בשורדי השואה. אז לשאלתך דני, יש את כל סוגי המענים לשורדי השואה, יש לנו רופאי שיניים ומרפאות שיניים, יש לנו רופאי עיניים וגריאטרים ורופאי כאב, מבחירי הרופאים בישראל, וכולם מחנה משותף אחד, הם פותחים את הלב, את המרפאות, במקרים שצריך הם מגיעים עד לבית המטופל, כאשר מטופל הוא מרותק בית או לא יכול לגשת למרפאה, והכל ללא עלות בהתנדבות מלאה.
אני רוצה לומר שכשאני שומע את הדברים מפיך, זה ממש מרגש על אותה התנדבות של כל כך הרבה רופאים לטובת שורדי השואה. אבל אתה יודע, מכאן גם צצה השאלה, האם שורדי השואה מודעים לקיומה של העמותה?
אנחנו, שאלה מצוינת, אנחנו עושים את הכל כדי להגיע לכמה שיותר. אני מקווה שגם בתוכנית שלך זה יעזור לנו להגיע לכמה שיותר. טיפלנו מתחילת העמותה באלפי שורדי שואה. היעד שלנו ל-2025, שהתחילה זה עתה, להעניק יותר מ-10,000 טיפולים לשורדי השואה, ולכן אנחנו קוראים לכולם, יש לנו מוקד רפואי שפעיל בעברית וברוסית, כל יום מ-9 בבוקר עד 7 בערב, במוקד הזה יקבלו אנשי רפואה את הפניות של השורדים או בני המשפחות, ויתאימו להם את הטיפול הטוב ביותר.
רז, כיצד מגיעים לאותו מוקד? יש טלפון, יש גישה, ישנה גישה?
אז קודם כל יש לנו מוקד, המספר שלו הוא כוכבית 3191, זה המוקד הרפואי שלנו. אפשר לחפש למענם בכל הפלטפורמות, בגוגל, בפייסבוק, למענם רופאות ורופאים למען שורדי השואה, ומשם הדרך קצרה מאוד לתקשורת עם נציג שלנו.
האם אתה מכיר או יודע על איזה מקרה אישי שבאמת שורד שואה קיבל חיים חדשים, ואתה יכול לספר על אותו מקרה? כי אני בטוח שישנם מקרים רבים, אבל עם משהו מיוחד שתפס או תפס צד את עינך.
וואו, יש לנו באמת הרבה סיפורים מרגשים. לאחרונה היינו אצל שורדת שואה שגרה בקומה רביעית בלי מעלית, מאוד מתקשה להתנייד וללכת בכוחות עצמה. זה היה בתקופת מעברים של בתים, חדר מדרגות שלה פשוט היה חסום, מעברים של סטודנטים שהיו גרים באזור, ארונות וכל מיני ציוד שהיה מונח במדרגות, אפילו גישה אליה לא הייתה, היה מאוד קשה להגיע, וכאשר הגענו, רופאת עיניים טיפלה בה, ובאמת בטיפול לא מורכב, סייעה לה לתקשר עם העולם. הצלחנו לעשות לה בדיקה, להפנות אותה לניתוח קטרק, לנקות, הראייה שלה השתפרה, הענקנו לה משקפיים, ובזכות הדבר הקטן הזה היא יכולה לתקשר עם הסביבה, לקרוא עיתון, לראות את טלוויזיה. זה הדברים הקטנים שבאמת נותנים את החמלה ואת האפשרות לחיות בכבוד ולהמשיך להתקיים מהדברים שכולנו רוצים.
אני מתאר לעצמי רז שכאשר אתה מספר את הסיפור הזה, אני עצמי נרגש, מתרגש מלשמוע את הדבר ולראות עד כמה עמנו יודע ברגעים קשים לבוא לטובת אנשים שזקוקים להם ושאין ביכולתם להגיע בכוחות עצמם, ואז הסיפור הזה פשוט מאוד נוגע גם לליבי. ואני רוצה לחזור על מספר המוקד שהזכרת קודם לכן, כוכבית 3191, כי אני, אם מישהו רוצה ולא הספיק לרשום, אז לכן אני תמיד נוהג לחזור על אותו מספר שיעמוד לרשות אותם שורדי שואה, כוכבית 3191. ואתה יודע מה? רז, אתם עושים עבודת קודש. תבורכו.
תודה, דני. תודה על הבמה. נקווה שנצליח לעשות עוד הרבה חסד ולהעניק הרבה טיפולים רפואיים. תודה רבה.
תודה לך רז. ומכאן נשמע שיר ונשוב.
חליל על החולות של המדבר היה שולח, ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל.
חדל להיות כמו החולות, אני רוצה אותך כמו סלע.
אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול, כשהרוחות אותו לטפו בעוז אחז במות האוהל. אוזניו אטם הוא לא לשמוע, לא לנשום כלל את הצליל. אתה נבד לחש מדבר, אתה נקבר באוהל צר, והכבשים באו בוודי כמו חליל.
וואו 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 וואו, כל קורא לנדוד לנדוד. וואו 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 וואו, כל קורא
שפרצו השיטפונות, שכח את כל מה שהבטיח. אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה. במחול טירוף בקנה הסוף נסחף שיקור כמו חול ברוח. גם הסלעים פרסו כנפיים כמו ענפה. וכשחזר שוב על סוסו להעמיק את מות האוהל, על היריעות היא בחוטים ובצבעים מילים רקמה.
ברוך שובך בוגד, אחוז היטב במות האוהל, כי גם אותי סופה נודדת סחפה.
וואו 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 וואו, כל קורא לנדוד לנדוד. וואו 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 וואו, כל קורא
חליל אל החולות של המדבר היה שולח, ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל.
חדל להיות כמו החולות, אני רוצה אותך כמו סלע.
אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול,
הנושא השלישי היום בתוכנית, בריאות הלב, שהיא באמת נושא שיש לקחתו ברצינות, ולפיכך ביקשנו אל קו הטלפון את פרופסור אבישי אליש, שהוא בין היתר מנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים ביילינסון, ויושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה פנימית. בוקר טוב פרופסור.
בוקר טוב.
אז ברשותך, השאלה הראשונה, האם ישנן סיבות שעבור הציבור הן פחות מוכרות וגורמות להתקפי לב? תוכל לתת לנו דוגמאות?
אני חושב שלציבור הרחב צריך להישאר בסיבות הקלאסיות להתקפי לב, וזאת טרשת עורקים, אותה מחלה שחוסמת את כלי הדם. אני חושב שבתוך הטרשת עורקים ישנן אוכלוסיות מאוד מיוחדות, והאוכלוסייה מאוד מיוחדת זה אנשים עם רמות כולסטרול מאוד מאוד גבוהות, על רקע של מחלה משפחתית שנקראת היפרקולסטרולמיה משפחתית.
פרופסור, כאשר אתה מדבר על מחלה משפחתית, אתה מתכוון למשהו גנטי, שזה בגנטיקה.
נכון, אבל זה גנטיקה מאוד ברורה, שאנחנו יודעים לזהות אותה. זה אנשים שנולדים עם רמות כולסטרול מאוד גבוהות, וכשאתה חוקר אותם בקלות, אתה מגלה שגם לאבא ולסבא ולדוד ולאח הייתה, יש מחלת לב בגילאים צעירים. בגילאים צעירים זה שנות ה-30, ה-40, ה-50. וזה מצב שבהחלט אפשר למנוע אותו על ידי טיפול אגרסיבי ומוקדם לאיזון של רמות הכולסטרול.
כלומר, כל מי, אפילו כאשר מדובר באדם צעיר, כל מי שיודע שאביו או אמו או סבו היו להם בעיות כולסטרול קשות, חייב להיזהר ולבדוק עצמו יותר מאשר אדם רגיל.
ללא ספק, ואם יש לנו במשפחה, קרוב משפחה קרוב, שעבר התקף לב בגיל צעיר, אז בוודאי ובוודאי שצריך להיבדק ולהעריך את מכלול הסיכונים שישנם, ולקבל לא פעם טיפול. וכשאני מדבר על טיפול, זה לתת טיפול גם לאנשים בגילאי ה-20 ואפילו ה-10 לפעמים, ובהחלט לא להיבעל מכך.
אגב, דיברת על טיפול אגרסיבי, מה פירושו של דבר? כי אני אישית, למשל, לוקח כבר שנים כדור נגד כולסטרול, אבל מהו טיפול אגרסיבי?
אז הטיפול אגרסיבי זה קודם כל לקחת את אותם כדורים שאני מניח שאתה לוקח, אבל במינון גבוה, כיוון שזה הצורך לקחת, ולעיתים צריך לשלב יחד עם הטיפול בכדורים גם טיפול מתקדם יותר בזריקות, כדי להגיע באמת לרמות הנמוכות של הכולסטרול שאנחנו רוצים להגיע בחולים האלה. צריך לזכור שאנחנו מתחילים מרמות מאוד גבוהות, וכדי להגיע לרמות הנמוכות הנדרשות צריך כאן לשלב מספר אמצעים.
עכשיו אני רוצה לעבור עדיין כמובן בנושא הלב, להשוואה בין סיכונים להתקף לב אצל נשים לעומת גברים, והאם יש סימפטומים שונים שמעידים על מצב לא טוב של הלב אצל הנשים בהשוואה לגברים?
אז התשובה תהיה כן ולא. אני חושב שהבעיה הראשונה בנשים זה החוסר מודעות לטפל בגורמי הסיכון שאנחנו מכירים אותם, סוכרת, יתר לחץ דם, רמות גבוהות של קולסטרול, לא פעם גם השמנה, וקודם כל מתחיל בזה שהמודעות בנשים היא הרבה יותר קטנה. זה נקודה אחת. שתיים, יש ללא ספק ההסתמנות הקלאסית שאנחנו מכירים בגברים לא תמיד קיימת בנשים, ולכן כשמגיעים לחדר מיון, נשים שמגיעות לחדר מיון, כאן צריכים, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר חשדניים כאשר אנחנו מבררים איתם ושומעים את התלונות שלהם. אבל מבחינת הציבור זה קודם כל גם בנשים להיות מאוד מאוד מודעים לגורמי הסיכון ולטפל בהם ולא להזניח אותם.
פרופסור, אני אשאל אותך עכשיו לקראת סיום הרעיון, שאלה, אתה יודע שאולי לא ציפית לה, כי תמיד מדברים על מצב של לב שבור, למשל אהבה נכזבת, לב שבור, אכזבה מנושא כלשהו, הלב שבור. יש דבר כזה לב שבור שמשפיע באמת על הלב?
כן, קודם כל זה לב שבור במרכאות, אבל כן. עכשיו, לפני זה אולי אני אגיד שיש התקפי לב שנובעים, שמתרחשים במצבים של סטרס רפואי. לא פעם אדם מגיע לבית החולים עם מחלת חום, עם דלקת ריאות, והלב לא עומד בעומס הנדרש מבחינת קצב הלב והתפקוד שלו, ואז אנחנו מקבלים אירוע לב. זה נושא אחד. יש תסמונת מאוד מאוד ברורה, זה נקרא טקצובו, הלב השבור, שבעקבות סטרס נפשי כזה או אחר, אנשים מגיעים לבית החולים עם פגיעה קשה בתפקוד של שריר הלב, וכאשר אתה מצנטר אותם, אתה למעשה מוצא שכלי הדם שלהם פתוחים לחלוטין. זה מצב שהוא קיים, לשמחתנו הוא גם מצב שהוא הפיך, כלומר, עם מתן תרופות, עם השגחה, החולים האלה בדרך כלל מסתדרים. אז בהחלט הוא קיים, והוא נובע מסטרס נפשי כזה או אחר, אבל בהחלט המצב הזה קיים, זה רציני.
תודה רבה לך פרופסור, ואיך אומרים? שנהיה בריאים.
שנהיה בריאים ושנדאג לבריאות שלנו ונבדוק את עצמנו.
יפה, מסכים לכל מילה. השבוע הלך לעולמו בגיל 100 ג'ימי קרטר, שהיה נשיא ארצות הברית, ולפני כעשור הובחן כחולה במלנומה גרורתית שהתפשטה למוחו. והנה, כנגד כל הסיכויים, בזכות טיפול מהפכני, התגבר ג'ימי קרטר על המחלה וחזר לחיים מלאים. מי שיוכל להרחיב על אותו טיפול הוא פרופסור גל מרקל, מנהל מרכז דוידוב לסרטן וסגן מנהל בית החולים בייליסון. בוקר טוב פרופסור.
בוקר טוב.
אז אם התחלנו עם ג'ימי קרטר שהלך לעולמו, יש מה שנקרא אפקט קרטר עבור העולם שנאבק בסרטן?
אפשר לקרוא לזה ככה, אבל בהחלט כן, במיוחד לגידולים מסוג מלנומה, אבל לא רק מלנומה, גם גידולים מסוגים אחרים, כמו סרטן ריאות, וכמו גידולים של מערכת השתן ונוספים, אבל במלנומה זה באמת הכי בולט. מצב שבו מחלה גרורתית שהזתה עד לכניסה של אותם טיפולים לפני כעשור, הזתה באופן אפקטיבי גזר דין מוות, לרוב המוחץ של החולים, גם בפרק זמן קצר יחסית של 6-8 חודשים. למעשה אנחנו היום נמצאים במקום אחר לחלוטין. אותו אפקט קרטר במרכאות הוא היכולת לרפא חלק מהחולים האלה, לא את כולם, אבל בהחלט חלק, וחלק אפילו חלק לא מבוטל, שניתן להאריך את חייהם במשך שנים, ואפילו את חלקם ממש לרפא. ג'ימי קרטר נפטר בגיל 100, 10 שנים אחרי שלקה במלנומה גרורתית, וזאת דוגמה מפורסמת פר אקסלנס למה שאפשר לעשות היום.
עכשיו, לגבי הטיפול, האם תוכל להרחיב מהו הטיפול ספציפית?
בוודאי, בוודאי. מערכת החיסון שלנו נמצאת במאבק מתמיד עם תאים נורמליים שמנסים להפוך לתאים סרטניים. וכאשר מתפתח סרטן, הוא מתפתח בין השאר כי הוא מצליח להערים ולרמות את מערכת החיסון. הטיפולים החדשניים מסוג אימונותרפיה הם רובם ככולם למעשה או מתכנתים מחדש את מערכת החיסון, או שהם מאפשרים למערכת החיסון להתגבר על אותם מנגנוני רמייה והתחמקות של תאי הסרטן. למעשה באופן אפקטיבי משחזרים את היכולת הטבעית המופלאה של מערכת החיסון לזהות ולהשמיד את תאי הסרטן. זה המנגנון שבו הטיפולים האלה עובדים, ובאופן ספציפי הטיפול שקיבל ג'ימי קרטר, תרופה בשם פמברוליזומאב, זה בדיוק מה שהיא עושה, ועושה את זה באפקטיביות לא רעה בכלל.
והאם הטיפול הזה קיים גם בישראל בכל בתי החולים?
בהחלט, הטיפול נמצא לא רק בבתי החולים, הוא נמצא בסל הבריאות, מאושר להתוויות מרובות, גם למלנומה גרורתית, אבל לא רק, ייקח לנו הרבה מאוד זמן אם אני אתחיל למנות את כל ההתוויות המאושרות, אבל מדינת ישראל, הסל התרופות שלנו הוא סל מצוין, זה כולל גם את הטיפולים האלה.
והאם מדובר באותו טיפול שהוא מתאים לכל סרטן?
זו שאלה כבר יותר, התשובה עליה היא יותר מורכבת, והתשובה הקצרה היא לא, הטיפול הזה לא מתאים לכל סוגי הסרטן, ישנם סוגי סרטן שהטיפולים האלה מתאימים ועובדים מצוין, כמו מלנומה גרורתית, סוגי סרטן אחרים זה עובד קצת פחות, והמאמץ העיקרי, או אחד המאמצים העיקריים כיום בעולם, הוא לאתר מי הם המטופלים טיפולים הללו עובדים בצורה מושלמת, ולכוון את הטיפולים האלה בהם, ובאותם מטופלים שהתרופות הללו לא עובדות בהם, להבין למה הן לא עובדות בהם, ולייצר או את הפתרונות המתאימים, או איזשהו שינוי, או להוסיף איזשהו משהו אחר, שיגרום לתרופות האלה בכל זאת לעבוד.
אנחנו יודעים שהמאבק בסרטן נמשך משך שנים רבות, ובכל פעם ישנה התקדמות. האם אני יכול לשאול, האם יש לך תשובה לשאלה שלי, מה התחזית שלך לגבי מה שנקרא העתיד הקרוב והטיפה רחוק יותר? בוא נאמר 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, איכן תהיה הרפואה העולמית וגם בישראל?
אז כאשר אנחנו מדברים על העתיד הקרוב, אנחנו רואים שילוב של טכנולוגיות שונות ביחד. למשל, אימונותרפיה ביחד עם יכולות אחרות. למשל, לקחת נוגדן זאת מולקולה ביולוגית שהיא תוצר של מערכת החיסון, ויש לנו הרבה תרופות שהן מבוססות על נוגדנים, ולצמד אליהן רעלן, בעצם כימותרפיה, ותרופה מסוג כזה, מין תרופה שהיא כימית וביולוגית ביחד, או אימונולוגית וכימית ביחד, מאפשרת להביא מולקולות של כימותרפיה רק למקום הנכון, במקום לתת כימותרפיה לכל הגוף, רק לשלוח אותה למקום הנכון, ויש תרופות מאוד מאוד עוצמתיות, שכבר עכשיו עושות את דרכן ומראות את תוצאות בהתוויות הראשונות, הנשת ונוספות, תוצאות מאוד מרשימות, ואנחנו נראה יותר ויותר תרופות מהסוג הזה, ובעתיד, בטווח הבינוני, אנחנו נראה שימוש הולך וגובר בהנדסה גנטית של מערכת החיסון, כלומר, לקחת את מערכת החיסון עצמה של המטופל, ולתכנת אותה מחדש, אבל באופן שמקנה לה יכולות שהן לא קיימות בטבע, לטיפולים שאנחנו משתמשים בהם כבר בתחומי ההמטו-אונקולוגיה, אלה סרטני הדם, אבל באונקולוגיה של גידולים מוצקים עדיין זה לא נמצא, אז יש תקווה גדולה שטיפולים מהסוג הזה כבר יתחילו להיכנס בשנים הקרובות, ככל שהיכולות של ההנדסה הגנטית הולכות ומשתפרות. ובעתיד היותר רחוק, אני מאמין שהיכולת שלנו לעשות שימוש בבינה מלאכותית ובמאגרי נתונים גדולים של המטופל עצמו, העבר הרפואי שלו ובדיקות הדימות ובדיקות הדם וכולי וכולי, אני מאמין שאנחנו נראה יותר ויותר אבחון מוקדם ואפילו מניעה של התפתחות של סרטן, ולדעתי בעתיד היותר רחוק זה המקום שאליו אנחנו נצטרך ללכת, למנוע את הסרטן, ואז אם הוא נוצר, לפחות לגלות אותו באופן מוקדם ולטפל בו באמצעים פשוטים.
פרופסור, תודה רבה לך על הדברים האלה, וככל שהרפואה תתקדם מהר יותר, כך כולנו נצא נזכרים.
חד משמעית, אני אנצל את הבמה כדי לאחל באמת בריאות טובה, ושכל הציבור יהיה בקשב, להיות קשוב גם לבדיקות של אבחון מוקדם, ללכת לרופא המשפחה, רופא האור, ולעקוב אחרי הנחיות של משרד הבריאות.
יפה, תודה רבה.
להתראות, כל טוב.
ועכשיו, הישר אל השיר.
16 מלאו
הייתה הזעקה. את השאלה הזו שמעו רבים מאיתנו בשבוע האחרון. עד כמה אותן הזעקות פגעו בשגרת השינה וגרמו לטלטול ממשי בתפקוד היומיומי? את השאלה הזו שומע כבר עכשיו דוקטור גבי ויינשטיין, שנמצא איתנו על קו הטלפון. בוקר טוב, דוקטור.
בוקר טוב, דני, בוקר טוב.
אז אני לא רוצה לחזור על כל השאלה, אבל עיקרה, עד כמה התפקוד היומי שלנו נפגע מאותן הזעקות?
אז ככה, התשובה היא מורכבת, מכיוון שמצד אחד הזעקות יכולות לגרום להפרעה בשינה שהיא רגעית, זמנית, וכשחוזרים לשינה ומצליחים לחזור טוב לשינה, אז לא קרה שום דבר, ומצד שני, כשהזקות חוזרות על עצמן ויש יותר ויותר ירידה בשינה לאורך זמן, אז זה יכול לגרום לבעיות, ותכף אני אפרט. אנחנו מעבר לכך, שזה מפריע לכולנו, לרובנו, כן, במהלך השינה, אז יש אנשים עם נטייה למחלות מסוימות, שהפרעת השינה בגלל ההזקות אצלם יכולה להיות עוד יותר בעייתית, ולגרום להם למין מעגל קסמים כזה שמאוד קשה להם לצאת ממנו.
דוקטור, האם יש לך אינדיקציה לגבי כאלה שנפגעו מאותה הפרעה בשינה בין צעירים לבין מבוגרים? כי אנחנו בתוכנית של המבוגרים, בני הגיל השלישי, האם המבוגרים סובלים יותר?
המבוגרים סובלים באופן כללי יותר מהפרעות בשינה, מיקיצות מרובות, מהתעוררות מוקדמת יותר במהלך הלילה, ולכן יכול להיות שהמבוגרים יותר דווקא יסבלו פחות. הסבל הוא יותר משמעותי אצל אנשים צעירים, אצל ילדים שלא ישנים מספיק את שעות השינה שלהם כשהם קמים בלילה, אצל מתבגרים, סטודנטים, אנשים שסובלים מהפרעות קשב, ממיגרנות, ממצבים נוירולוגיים נוספים שיכולים בעצם להיות מוחמרים על ידי האזעקות. אז אם אני יכול למקד, נגיד, את הקושי של ההשפעה של ההזקות על קושי נוירולוגי, זה הפרעות הקשב, למשל, גם אצל ילדים וגם אצל מתבגרים וגם אצל מבוגרים יותר, הפרעת הקשב שכבר ככה יש הפרעה בשינה לאותם אנשים, ברגע שהם מתעוררים בגלל ההזקות, הקושי מחמיר עוד יותר במהלך היום, הם עייפים, הם עצבנים, יש חוסר ריכוז בנהיגה, בלימודים, בעבודה, משפיע באופן כללי על חיים, ובמקרים האלה חייבים לטפל, חייבים...
דוקטור, לטפל. עכשיו זה ברור שישנה השפעה לאותן הזקות, אבל זה נתון שאי אפשר להתמודד איתו. השאלה המתבקשת היא, מה ניתן לעשות כדי שבכל זאת הנזק בעקבות חוסר שינה או שינה לא רגועה יהיה פחות, והאם בכלל ניתן לבצע משהו כזה?
נכון, שאלה מצוינת, וכמו שאמרתי קודם, להפרעת השינה החוטית הזאת, כמו שאנחנו מכנים אותה עכשיו, יכול להיות טיפול מיידי בחזרה לשינה בצורה של לנסות לנשום עמוק, לנסות להירגע, לנסות לחשוב מחשבות טובות ולספור הרבה כבשים כדי לחזור מהר לשינה. ומצד שני, לאורך זמן, כשהזקות מפריעות לאורך תקופה, אז חייבים אותם אנשים שבאופן קבוע מטופלים או עדיין לא טופלו לאותם מצבים, כמו שאמרתי, של הפרעות קשב ומיגרנה, אותם אנשים חייבים להיות מטופלים היטב. ברגע שהם מטופלים היטב לאותם מצבים, אז אותו מעגל קסמים שהזכרתי של שינה והפרעה נוירולוגית, אותו מעגל קסמים יכול להיקטע.
אבל מהו הטיפול שניתן לעשותו בתכלית?
אז זהו, אז אני מדבר על אותם מצבים ספציפיים, כן? למשל הפרעת קשב, אז טיפול להפרעת קשב ברגע שטיפול תרופתי, אני מתכוון, כן? או טיפול התנהגותי, גם אפשר. ברגע שהטיפול הוא יותר יעיל ומתבצע כמו שצריך, אז ההזקות ישפיעו פחות. ברגע שאתה מטופל טוב יותר למיגרנה, עם טיפול שהוא טוב יותר מבחינת הטיפול, אם זה תרופתי או אם זה גם התנהגותי, הטיפול הזה בהחלט יכול להוריד את ההשפעה של אותן הזקות באופן כרוני, אוקיי? כאשר אנחנו מדברים לאורך זמן. על אותן יקיצות בגלל ההזקות.
הבנתי. בנושא הזה, מה שהדאיג אותי שאמרת שההפרעות האלה יכולות גם להשפיע על רמת הנהיגה.
בוודאי, בוודאי. האנשים שלא ישנים טוב בלילה, בהחלט יכולים לקום לא מרוכזים, עצבנים, עייפים, משפיע על הנהיגה, משפיע בלימודים, משפיע בעבודה, משפיע על אנשים שעובדים בעבודות שהם שולטים על מכונות, נהגי רכבת, נהגי אוטובוס, בתחבורה ציבורית, הדברים האלה הם באמת מטרידים, אוקיי? ולכן, ואין לנו, באותם אנשים, אין לנו באמת כלי מדיד טוב כדי לראות עד כמה נפגעה השינה. כי יכול להיות שזה עניין רגעי לאותו בוקר, למחרת, ואחר כך זה מסתדר אם אין הזקה ואם זה לא חוזר על עצמו. אז נקודתית יש לנו בעיה. לאורך זמן, אם אנחנו מזהים את ההפרעה הזאת, שהיא כבר הפכה לכרונית, אנחנו באמת יכולים לטפל בכלים שיש לנו ספציפית לאותו מצב. אוקיי? אז לנסות לשפר כמה שיותר את השינה, לטפל במה שנקרא היגיינת השינה, להגיע לשינה במצב יותר טוב, כדי שנוכל לישון יותר טוב, אבל אין לנו פתרון חד משמעי וברור לאותה יקיצה בגלל ההזקה, ואנחנו חייבים לרוץ לממד ולחזור. אבל כן אפשר לנסות, כמו שאמרתי, על ידי להרגעה, על ידי נשימות, על ידי לתת איזשהו רוגע רגשי ונפשי, לחזור כמה שיותר מהר לשינה, כדי שלמחרת בבוקר תהיה השפעה כמה שיותר פחותה.
דוקטור גבי ויינשטיין, תודה רבה לך על הדברים האלה.
בבקשה, יום טוב.
הנושא האחרון להיום הוא מיוחד ומעניין. מיום רביעי 5 במרס ועד יום שלישי 11 במרס יהיה ברחוב הרצל בתל אביב יריד עיצוב בינלאומי שיפתח לקהל הרחב. יוצגו בו בין היתר פריטי וינטג' נדירים שוודאי יעלו זיכרונות נעימים אצל בני הגיל השלישי. היריד יתפרס על פני שטח של כ-30 דונם, מתחמו מול בית הספר לטבע שעליו תיבנה שכונת מגורים חדשה על ידי קבוצת אקרו וטרה. לאקרו חיבור עמוק עם קהילת האומנות. איתנו על קו הטלפון מירב קטרי, מנהלת פיתוח תעד, חסויות ושטפים. בוקר טוב מירב.
בוקר טוב.
אז מה בדיוק יהיה ביריד? תוכלי לפרט?
בוודאי. היריד הוא בעצם יריד ראשון מסוגו בישראל. זה יריד עיצוב בינלאומי. דיברת על פריטי וינטג' שזה נכון שיהיו שם. אבל גם
את יכולה לתת דוגמאות לאותם פריטי וינטג'?
לא כרגע, אבל מה שרציתי לומר זה שיהיו לא רק פריטי וינטג', יהיו גם פריטי עיצוב חדשניים מהמעצבים המובילים בעולם, הגלריות המובילות בעולם. אנחנו בעצם עוצרת את התערוכה היריד הזה, דמות מאוד חשובה בעולם העיצוב, שנקראת מריה קריסטינה דידיירו, והרעיון הוא בעצם להביא לארץ עיצוב ואובייקטים, באמת מגוון מעורר השראה מכל העולם.
יפה, עכשיו מדוע לדעתך היריד הזה יש לו חשיבות מיוחדת?
קודם כל זה פעם ראשונה שקורה דבר כזה בסדר גודל כזה ברמה הבינלאומית. כן, יש ירידים בארץ, אבל פה בעצם זה מבחר של אובייקטים שמגיעים מגלריות שונות. זה מגיע מסאו פאולו ומניו יורק ומשנגחאי ומ-LA. יש נושא גם. נושא לכל מהדורה בעצם תהיה יריד, זה יריד שמתוכנן להיות כל שנה, זה גם בעצם אירוע, אז יהיו שם בתי קפה ויהיו שם מסעדות, והנושא של השנה, אני חושב שהוא נושא מקסים, זה Everyday Wonder, מדובר בלהכניס איזשהו פלא לבית, איזשהו אובייקט שככה משמח ומרומם את רוחנו.
האם היריד הזה פתוח לכל אחד או בתשלום, כניסה?
היריד הוא בתשלום, כרטיס כניסה ליריד הוא 120 שקלים, כרגע אנחנו במחירה מוקדמת, עד ה-13 לינואר הכרטיסים יהיו 90 שקלים,
את דיברת על 120 שקלים לכרטיס. האם תהיה הנחה לבני הגיל השלישי?
בוודאי, תהיה הנחה לבני הגיל.
זה חשוב.
תהיה...
אנחנו מדברים על פנסיונרים כמובן, שלא בטוח שידם משגת לדברים מהסוג הזה, וכל לירה מחושבת או כל שקל מחושב, ולכן טוב שאתם לוקחים זאת בחשבון.
בוודאי, מאוד חשוב לנו שהתערוכה תהיה פתוחה לקהל הרחב, מאוד חשוב לנו. היא בעצם ירידי עיצוב בעולם מהסוג הזה, הפורמט שלהם הוא קצת אחר. מגיעות גלריות ומציגות שם את ה, את ה, את ה, את האובייקטים שלהם. אנחנו שינינו את ה, את המודל קצת, ובעצם כל גלריה שולחת פרטים שאנחנו מבקשים באוצרות של, של האוצרת שנבחרה, שנבחרת לכל מהדורה, והיזמת שלנו שהיא מריה נסימובה, וזה מוצג כתערוכה. הרעיון הוא שאנשים יוכלו לבוא, ליהנות, לראות, להבין מה קורה בעולם, מה קורה בעולם העיצוב היום, הטרנדים האחרונים, כולל הווינטג'. גם בווינטג' אגב יש, יש אופנה, יש וינטג' שהוא פתאום, פעם זה מאוד באופנה הווינטג' השוודי ופעם האיטלקי. אז זה באמת המון תוכן, המון מה ללמוד, המון מה להתרשם, וכמובן שגם כל, הכל למחירה, אבל מאוד חשוב לנו שאנשים יוכלו לבוא וליהנות.
מירב, את הזכרת מעצבים מסן פאולו, מארצות הברית, האם יהיו גם מעצבים ישראלים? אני מעריך שהתשובה היא כן.
בוודאי, בוודאי, וזו גם הזדמנות מבחינתנו להציג אותם בקונטקסט בינלאומי, שאני חושב שזה, זו הזדמנות לראות גם את האובייקטים של המעצבים הישראלים בקונטקסט הבינלאומי. התערוכה היא בינלאומית, אבל כמובן שאנחנו פה, וכמובן
שאנחנו... בעולם מודעים לה? האם יבואו תיירים במיוחד לראות את היריד, או פה אני מגזים?
הרמה של היריד והרמה האוצרותית בהחלט כן, מבחינת הרמה הזאת בהחלט כן, זה אירוע שמבחינת התכנים הוא יעניין ברמה הבינלאומית חד משמעית. האם יגיעו במרץ הזה תיירים במיוחד לראות? אני מקווה.
אם אתם מפרסמים את היריד בחול, והיום ישנם ממצאים די פשוטים, אז אולי כן יבואו, כמו כפי שבאים לאירועים גדולים אחרים, אירועי תרבות אחרים.
נכון, זה מאוד נכון מה שאתה אומר, וגם אנחנו עוסקים עם גלריות מכל העולם, אנחנו בשיח עם בין כ-80 גלריות מהעולם, אז קודם כל אנחנו נרצה שהגלריות יגיעו, ואנשים שעובדים בגלריות, והאמנים, ואנחנו, ותשמח, אני חושבת שתשמחו לשמוע גם שהרבה הביעו רצון להגיע. אז כן יהיה פרסום, וכן יהיה... כן יהיה פרסום בינלאומי. אנחנו לא בונים על הקהל הבינלאומי, זה באמת בגרסה, במהדורה של 2025, אנחנו בונים על הקהל המקומי. אני חושבת שיש הרבה מה לראות, והרבה, אני חושבת גם יש הרבה רצון לראות, לצאת, קצת להתעברר.
יפה מירב, אז נתנו לכם את החציפה לאותו יריד. אני רוצה רבה. להודות לך על הדברים. זמננו כרגיל טס מהר מדי, ותודה שוב מירב.
תודה לך דני.
אז זהו, כאן מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לכל אנשי הצוות, לעורכת והמפיקה מאירה פרץ, לאחראי על השידור אריק בן דוד, לעורך הדיגיטל עידו טבת, וגם לעורך המוסיקה יואב חנני. אני דני דבורין, שמאחל לכולנו שבת שלום ובשורות טובות.
Everywhere I go I see a face we used to know, I pass a place we used to go when you were mine.
went away.
Since you went away,
my heart's not free. It keeps on raining down on me. Will there be a day when the sun will shine? I wanna see the sunshine. Shine.